שלום לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף של פוד דיסקונט, הפודקאסט של מחלקת פיתוח ארגוני ולמידה בבנק דיסקונט. שמי אלון מרקומינסקי, והיום בפרק שלנו פיתוח עסקי וחדשנות. ומי אם לא לדבר איתנו על פיתוח עסקי וחדשנות, אם לא מנהלת יחידת פיתוח עסקי וחדשנות, שני פדרמן טרם, מה העניינים שני?
מה קורה אלון?
הלאה, מעולה, מה שלומך? קודם כל תודה שבאת.
שמחה, שמחה להיות כאן.
יאללה, איזה כיף. אז בואי ספרי קודם כל על עצמך, וגם על יחידה כמובן.
טוב, אז אני 7 שנים בבנק, עוד מעט 2 האחרונות, מנהלת את יחידת פיתוח עסקי וחדשנות, תכף נספר קצת על היחידה. לפני כן ניהלתי את יחידת כרטיסי אשראי, תשלומים וכרטיסי אשראי, ולפני כן את יחידת התיעדוף בבנק, כל התיעדוף ההשקעות בטכנולוגיה ובינוי, כשבעברי אני באה מהחשב הכללי, 6.5 שנים בחשב הכללי, ניהלתי את החוב המקומי, כל ההנפקה של האג"ח הממשלתי, וניהול התזרים של המדינה.
סיפור הזה
מחדשנות,
נראה לי, לא?
אני אגיד, זה שינוי משוק ההון, בעברי הייתי 4 שנים בשוק ההון, ברקע של שוק ההון, עוד בילדות, ועשיתי באמת שיפטינג לאסטרטגיה, חיפשתי דרכים להיכנס לאסטרטגיה, אז דווקא נכנסתי על הכובע של תקציבים, ומשם התפתחתי לעולמות החדשנות, באמת דרך הפיימנט, ועכשיו בתפקיד הנוכחי. ובאסטרטגיה עשיתי את כל המסלול.
מהמם, מהמם. אז בואי דברי איתנו קצת, ספרי לנו על היחידה שלך.
אז היחידה בנויה משלוש רגליים. הרגל הראשונה מתעסקת בכל הנושא של פיתוח עסקי תאגידי. גם מסתכלת גם ברמת הבנק וגם ברמת הקבוצה.
מה זה אומר פיתוח עסקי? אנחנו רוצים לדעת את הבסיס. מה זאת אומרת פיתוח עסקי בבנק? מה עושים? מה זה אומר?
אז אני אגיד, פיתוח עסקי זה שם גדול.
כן.
הוא מתעסק משיווק ועד שיתופי פעולה ו-M&A. נושא של מיזוגים ורכישות. והיום בעצם כמעט בכל חטיבה יש היום את מי שעושה פיתוח עסקי עבור החטיבה. אנחנו באים אחד כדי לסייע לחטיבות השונות כשהם רוצים להביא שיתופי פעולה יותר גדולים, הרבה פעמים שהם גם כוללים גם השקעות של אקוויטי בתוך החברה, ואז אנחנו נכנסים לתמונה. אנחנו נכנסים לתמונה שמדובר בעצם במיזם, בהקמה של חברת בת, כמו פייבוקס, כמו גרינלנד, תכף נספר גם על גרינלנד, וזה בעצם הזרוע של המיזמים הדיסרפטיביים. אנחנו בקשר גם עם דיסקונט קפיטל, כמובן, בנושא ההשקעות, גם עם פייבוקס וגרינלנד, שמטפחים אותם הרבה יותר מקרוב, גם מרקנטיל, גם קל, וגם עם איי די בי ניו יורק.
אוקיי, והמעורבות שלכם במה מתבטאת? זאת אומרת, מה, אם אפשר טיפה יותר פנימה?
אני רגע אשלים את הרגליים, ואז זה יותר יתחדד. כי הרגל השנייה זה בעצם כל הנושא של שיתופי פעולה עם פינטקים, כל הנושא של פינטק וחדשנות, שפה בעצם דברים יותר קטנים. אנחנו מחפשים להטמיע חדשנות בבנק.
משהו שאני מכיר, רייזאפ כאילו, זה זה?
אז רייזאפ זה דווקא היה אצלנו, תכף נספר באיזה רגע זה נמצא.
אוקיי.
רייזאפ זה דווקא דוגמה קלאסית לשיתוף פעולה יותר קטן. שהיה, שבעצם המטרה להכניס אותו לבנק, לשפר או את הצעת הערך עבור הלקוחות, או בעצם לשפר תהליכי עבודה פנימיים. ופה בעצם אנחנו פוגשים המון המון פינטקים וסטארט-אפים, ופה אנחנו חושבים איפה לנתב אותם. אם זה גם כולל לחברות הבת, לאחד מחברות הבת, אם זה מעניין אותם, או גם לדיסקונט סולו. הרגל השלישית זה בנקאות פתוחה, הזכרת רייזה. אז אפשר לראות אותה בדרך השיתופי פעולה של האופן בנקינג. מה זה בנקאות פתוחה? הרבה שואלים, הרבה מדברים, זה נשמע איזה buzzword. בראש ובראשונה, ברגולטור, אצלנו בישראל וגם ברוב העולם, זה התחיל כרגולציה, והמשמעות היא לפתוח את הבנקאות, לפתוח את המוסדות הפיננסיים מבחינת הדאטה. ובעצם גופים יותר קטנים, לחברות אשראי חוץ-בנקאיות, לפינטקים וסטארט-אפים, אין גישה לדאטה הזה. בא הרגולטור ואומר, אתם מחויבים בהסכמת הלקוח, בהינתן שהלקוח נותן את הסכמתו, והפינטק מקבל רישיון, לפתוח את הדאטה הזה, את כל המידע, ובעצם להנגיש אותם לאותם גופים, ובאותו סטנדרט של API. API זה שדר תקשורת, והוא חייב להיות סטנדרטי בכל המערכת, כדי שכולם יוכלו לבוא, זה נשמע עוד חלום, אבל בפלאג אנד פליי, להכניס ולשאוב את כל המידע.
יפה. דיברת מקודם קצת על גרינלנד?
נכון.
מה זה גרינלנד?
טוב, אז גרינלנד, השקנו, הכרזנו, יוצר נכון, על ההקמה של גרינלנד במרץ 2023, שותפות ביחד עם חברת איזיבוב. איזיבוב היא בעצמה פינטק שמתואגדת באנגליה, היזם והמנכ״ל ישראלי, אבל החברה מתואגדת באנגליה. עד היום איזיבוב לא עבדו בישראל, איזיבוב בעצמם היו חברת אשראי חוץ בנקאית לעסקים קטנים. לאור הטכנולוגיה המאוד מתקדמת שלהם, אחד הבנקים הגדולים באנגליה, NatWest, אמרו להם בואו ותמכרו לי טכנולוגיה, ובעצם בשיתוף הפעולה של הקמת המיזם המשותף הבאנו אותם לישראל, שבו הם מגיירים את כל המערכת שלהם. גרינלנד מוחזקת 70% על ידי הבנק, 30% על ידי איזיבוב, והיא הולכת לתת אשראי חוץ בנקאי לפרטיים ועסקים קטנים.
איך זה עובד? זאת אומרת, אני אגיד שאני כזה עסק ואני רוצה אשראי שהוא לא דרך הבנק.
אז אני אקח אותך אפילו צעד יותר קדימה. אני שאלתי את עצמי, אוקיי, אז מה הבשורה? יש חברות, יש את הבנקים, כן. ויש חברות כרטיסי אשראי חוץ בנקאיות, ומה בעצם הבשורה בגרינלנד? אז יש כמה דברים שמבדלים את גרינלנד ממה שקיים היום בשוק. אחד, כולם מספרים לנו שהם דיגיטליים, נכון?
נכון.
כולם מספרים, בואו, תיקחו תהליך דיגיטלי. אבל אף אחד לא דיגיטלי. בסוף יש את ללקוחות כל הבנקים, הכוונה לא ללקוחותינו. בסוף יש תמיד את הנקודה התחתונה, תוך 24 שעות תקבל אישור, תוך עד שני ימי עסקים יחזור אליך נציג. אז אחד, תנאי הבסיס בגרינלנד, חייב להיות דיגיטלי end-to-end, מהאונבורדינג ושלב החיתום ומעבר הכסף. זה ממש תשובה מיידית לתום האונבורדינג, יש הלוואה, אין הלוואה, ומתן הכסף בחשבון, גם פרטים וגם לחד פי. לא קיים היום תהליך דיגיטלי מלא לחד פי היום במערכת הבנקאית. זה כן קיים אצל מישהו בחוץ בנקאי לחברת ביזי, ועדיין הכסף לא מיידי בחשבון.
אז כמה זמן לוקח התהליך הזה? נגיד שאני רוצה לקחת.
כמה דקות.
וואלה.
כמה דקות.
מה אתה אומר?
היום יש להם, הם עולים עם גרינלנד, עולה לאוויר ממש באפריל. תכף נרחיב ונספר מה היא בדיוק, איפה היא תעלה. ממש באפריל הקרוב. והיא עולה לפרטיים ועוסקים מורשים, ובהמשך הדרך יהיה לה גם את התהליך של החטפי, אבל ממש בכמה דקות של אונבורדינג, חיתום, ויש לך אישור מלא על ההלוואה. אז הראשון אמרנו דיגיטלי, שתיים, היום כולם משווקים אשראי, בדיוק כמו לפני עשור, נכון? שלטי חוצות, אפילו גם בדיסקונט, רותם סלע, נכון? רותם סלע מפרסמת אותנו, בואו תיקחו הלוואה, גרינלנד לא שווה ככה. אתם לא נמצא כמעט, בכלל, לפחות לא בהתחלה, זה האסטרטגיית חדירה שלהם, שלטי חוצות בואו תיקחו הלוואה מגרינלנד, אלא גרינלנד הולכת להיות מוטמעת בערוצי הפצה מרכזיים, בפלטפורמות מרכזיות, והן אלה שישווקו את האשראי. בואו ניקח לדוגמה, חברת חשבוניות דיגיטליות, מורנינג, חשבונית ירוקה.
כן.
התהליך יהיה ממש מובנה בתוך מורנינג. מורנינג היא זאת שתשווק את האשראי ללקוחות שלה. במשך השנה אנחנו נראה את גרינלנד גם ב-HSO, זה יהיה פלטפורמה, מרקט פלייס ליולדות ומשפחות צעירות, גם הבנק עצמו יהיה שם, אבל זה הפילר השני. גרינלנד תשווק, ממש מי שישווק את גרינלנד, זה הפלטפורמות, וזה ממש יושב על הטרנד של Embedded Finance, שהלקוחות בעצם לא רוצים לבוא כבר לבנק לקחת את ההלוואה, אלא איפה שהם נמצאים, שאני אדע מה הם צריכים, מתי הם צריכים, ואני אציע להם שם את האשראי. זה
מהמיקרו, מקרו, פור, כאילו.
נכון.
לבוא איפה שאני, באמת, אני אגיד שיש לי עסק מסוים, אז אני וואלה, אני כבר מוציא קבלה ירוקה, אני רק פשט את זה, אוקיי, אז הנה, יש לנו גם להציע לך איזשהו מהלך מייל של הלוואי.
הקדמה? כן, הקדמה של החשבונית.
כן.
משלמים היום לפרילנסרים, שוטף פלוס 60 ושוטף פלוס 90, זה חונק אותם.
כן.
אף אחד מהבנקים וגם מחברות כרטיסי אשראי, או מחברות אשראי חוץ בנקאיות, לא עושה הקדמה של חשבונית של 5,000 שקלים. גרינלד, אתה תוכל לעשות את זה. יהיה לה מוצר יהודי שיוכל לעשות את זה. והנה אני מגיעה להבדל השלישי. היום כולם מוצרים נראים אותו דבר. אז התחלנו בשיווק, מה כולם משווקים לך? בוא תיקח הלוואה עד 100,000 שקלים, עד 36 תשלומים. בגרינלד זה יהיה לגמרי שונה. מוצר אשראי יותאם לפלטפורמה שבו היא תשב. אם היא תשב בפלטפורמה של חשבונית ירוקה של מורנינג, ששם בעצם זה פרילנסרים שצריכים הגדרה של חשבוניות, אז זה יהיה המוצר שישובה קו אשראי להגדרת חשבוניות. Okay. אם היא יולדת, צריכה הארכת חופשת לידה, היא לא רוצה הלוואה שעכשיו תכניס לה את הכסף, וישר בעצם יתחילו לפרוע, ככה זה עובד ביטוח לאומי, ואז היא מבזבזת את זה למחרת בקריון, בגלל זה נגמר הכסף. היא רוצה מזכורת משלימה, היא רוצה שכל הראשון לחודש, תיכנס המשכורת שלה והיא תתחיל לשלם מהרגע שבו היא חוזרת לעבודה, וזה בדיוק מה שיציעו לה. בזמן הנכון, ממש לפני שהיא מעריכה את חופשת הלידה, ובמקום הנכון, איפה שבעצם זה ידבר לה, זה יעשה לה סנס עם איפה שהיא נמצאת, זה יעשה לה שכל.
נפה.
אז זה בעצם ההבדל, כל זה כמובן מתאפשר בזכות הפלטפורמה הדיגיטלית של איזיבוב, שהיא מביאה את הטכנולוגיה, גם ה-time to market, וגם כל החיבורים לערוצי ההפצה, והחוזקה כמובן של הבנק, כשהוא מביא גב חזק, הוא מביא מוניטין, הוא מביא הון, וקו אשראי, שהיום אנחנו מבינים כמה חשוב נזילות, בהינתן הריביות הגבוהות, לחברות האשראי החוץ בנקאיות, שהרבה מהן נחנקות, ולא מצליחות לגייס אשראי.
יפה, יפה מאוד, אז דיברנו באמת על גרינלנד ועל פיתוח עסקי, מה המגמות קדימה, מה המגמות הצפויות בפינטק, בוא ניקח אפילו את השנה הקרובה, ואיך אנחנו בבנק נערכים למגמות האלה.
מהמם. אז אי אפשר לדבר על חדשנות, בלי לדבר על AI.
אוקיי, כל מקום זה AI, אוקיי.
כל מקום על AI, וממש, בשונה מקריפטו אני אגיד, שהיה הייפ, הבינו שזה תחום שהוא unregulated, נקרא לזה, עד שנכנסים למטבעות הדיגיטליים של הבנקים המרכזיים. ואז הייתה גם קריסה, למרות שההייפ חוזר שוב. בשונה מזה, מדברים שה-AI יהיה game changer מלא. הוא ישנה פשוט את השוק. שיש הרבה ספקולציות, אם הרגולטורים ייכנסו, לא ייכנסו, מתי ייכנסו, כמה הם יעצרו את זה. אין ספק שזה יהיה game changer בעולם הזה, ואנחנו בימים אלה מתחילים לבנות אסטרטגיית AI, כולל פורום עם נציגים מכל החטיבות. אנחנו מבינים שהלקוחות שלנו ירצו הצעות ערך יותר פרסונליות, והרבה כבר, בוא נקרא לזה דור הצעירים, אני כבר לא ג'ן זי, דור האקס, דור הוואי, בוא נגיד מ-30 ובעלה, כבר לא רוצים נציג טלפוני, הם כן לא רוצים צ'אטבוט חכם שידבר איתה.
אולי מתכתבים היום רשמי, אני חושב שגם אף אחד בכלל לא, אני עצמי לא הייתי בסניף בנק כבר אי אלו שנים, הכל זה דיגיטלי, אז אם עכשיו כולם מתכתבים, אז זאת אומרת, זה גם כיוון פינטקי.
נכון, יש הרבה מוצרים, לאו דווקא של פינטקים, אלא בעיקר של החברות הגדולות, של מייקרוסופט, של גוגל, מוצרים מאוד מתקדמים, שבהם אנחנו בוחנים איך להטמיע אותם בבנק, וכמובן אפשר להתעלם מהקו-פיילוט של מייקרוסופט, שבעצם המטרה היא שכל עובד יעבוד יעיל יותר. אז יש לנו את החלק, גם המוצרים שמנגישים ללקוחות, וגם את המוצרים שצריכים להטמיע בתוך בנק דיסקונט, כדי לשפר את תהליכי העבודה, ושוב פה זה בתהליך למידה, זה בתהליך למידה שחשוב להדגיש שהרגולטור לומד במקביל אלינו.
כן.
וצריך להערך פה לעולם גם של הסדרה רגולטורית, שלא נרוץ קדימה, ויהיה את הרגולטור שבסוף יעצור אותנו. אז זה גם משהו שאנחנו מסתכלים עליו 360. כל הנושא של Embedded Finance, שזה התחלנו מגרינלנד בעצם, ככה חשבנו על הנושא, מדברים עליו המון, ובכל האזורים. זה התפיסה היא, וזה גם קצת מתקשר ל-AI, forget one size fits all. תשכחו ממוצר אחד שמתאים לכולם. אני נמצאת במקום מסוים, בפלטפורמה מסוימת, ואני רוצה בעצם שהוא ינגיש לי הכל, ובאופן פרסונלי שמתאים לי. זה בעצם, דיברנו על זה שככה, גרינלנד...
טיילור מייט, זאת אומרת, לא איפה עוזרים, אבל זה משהו שכרגע זו הדרישה. אנשים רוצים את הטיילור מייט.
נכון. חד וחלק. Embedded Finance זה בעצם, זה עולמות התשלומים, עולמות כרטיס אשראי. אני אתן רגע דוגמה, הנפקת כרטיס אשראי של קל בפייבוקס, למרות שזה לוקלייק. כאילו אני מנפיקה כרטיס אשראי של פייבוקס ונמצאת בנכסים של פייבוקס. לא יודעים את זה, אבל אני בעצם עוברת לנכסים של קל. אבל זה ממש Embedded Finance, אני מטמיעה מוצר פיננסי בפלטפורמות אחרות, ספציפית פייבוקס פיננסית, אבל גם יש דוגמאות אחרות שמטמיעים מאפליקציות של מאמני חדר כושר, שיתחילו גם הלוואה וגם תשלומים מתקדמים על הפלטפורמה שלהם, ופה הגבול מתחיל להתשתש.
כן.
שחברות שהן לא פיננסיות, סטארט-אפים שהן לא מעולמות הפיננסיים, יתחילו להציע גם שירותים פיננסיים. אנחנו כבר מדברים על הריטל, ואני יכולה לתת דוגמה על שיתוף פעולה שאנחנו מקדמים בחטיבה העסקית, זה אותו דבר. גם הלקוחות הקורפורייט, הלקוחות העסקיים, לא רוצים להיכנס לאתר הבנק כדי לראות פעולות, כדי לתת אשראי לספקים שלהם. הם רוצים שהכל יהיה על המערכות ה-ERP שלהם. ופה בעצם אנחנו בונים תשתית, חלק בניית תשתית של החצנת API לתוך המערכות ERP של החברות, ובצד השני גם מקדמים שיתופי פעולה עם חברות שבהן נוכל להציע אשראי בפלטפורמות ה-ERP של הקורפורייט. אנחנו ממש רואים את העולם הולך לשם, שאומר, אל תכריח אותי להגיע לנכסי הבנק כדי לצרוך מוצרים פיננסיים. אני נמצאת גם בפלטפורמות אחרות, ואני רוצה לצרוך את זה שם. אני רוצה שתדעו להנגיש גם שם מוצרים פיננסיים.
אוקיי, אז איזה עוד טרנדים מעניינים יש לנו בפינטק?
אז אני אחזור דווקא לעולמות הבנקאות הפתוחה. בסוף בשביל לעשות AI, לאמן מודלים, אנחנו צריכים דאטה. וחלק ממה שהבנקאות הפתוחה מאפשרת לנו מעבר לרגולציה, זה גם לקבל דאטה, למשוך דאטה על הלקוחות שלנו, ודרך כך להציע להם הצעות ערך פרסונליות יותר, מותאמות יותר, ונכונות יותר עבורם. חלק מהמהלך שאנחנו עושים זה אנחנו עולים בימים אלה עם Smart Invest, עם Smart View.
אוקיי.
שבעצם אגרגציה נותן מבט אגרגטיבי ללקוחותינו על כל חשבונות העו"ש שלהם והכרטיסי האשראי. אנחנו מושכים גם מידע על הלוואות ופקדונות שיש להם, ודרך כך נותנים להם קמפיינים מותאמים עבורם עם הצעות ערך פרסונליות. מעבר לדאטה, מה שעוד מאפשר האופן בנקינג, זוכר שדיברתי שזה יצר תקן סטנדרטי של API.
אוקיי.
ברגע שכולם מתפתחים לטכנולוגיה של API, זה מאפשר גם הרבה חדשנות סביב העולמות האלה. ואחד מהטרנדים מאוד החזקים נקרא בנקינג as a service. היום פינטקים, פיו, נקרא לזה ארנקים דיגיטליים בינלאומיים, רבולוט, ניקח לדוגמה, רבולוט הכריז שהוא מגיע לישראל, אבל לא, הרבה פעמים הוא לא רוצה לבנות את כל התשתיות שלו מההתחלה. הוא רוצה שיהיה בנק, נקרא לזה מסורתי בישראל, שינגיש לו את כל התשתית הזה. איך הוא ינגיש לו? באמצעות API, באמצעות השדרים האלה לפתיחת חשבונות ללקוחותיו, וזה מה שנקרא בנקינג as a service. שבהם יש עולמות שאנחנו הולכים להנגיש לפינטקים, לנותני שירותים פיננסיים, פתיחת תתי חשבונות, פקדונות וכדומה, שהרבה פעמים הבנק הוא סוג של white label, לא רואים את הבנק מאחורה, אלא רואים בפרונט את הפינטק.
באמת. טוב, אז זה המקום לגלל כולנו, תודה רבה.
בסיבה.
מעניין מאוד, ויש בזה המון המון, אני חושב שאפשר לדבר פה עוד שעות על התחום הזה, ככה אני רואה שאני עוצר אותה, אז זה הכל בסדר. אבל באמת תודה רבה שהגעת אלינו, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של פוד דיסקונט.